נדרים, דף פי ט', מתחילים בעזרת השם, דף פי ח' עמוד ב' במשנה למטה. כל בוקר בתחילת תפילת שחרית אנחנו אומרים את הפסוקים של ברכת כהנים מתוך ספר במדבר פרשת נשא. אנחנו גם אומרים את הפרק איזה הוא מקומן, הפרק החמישי במסכת זבחים. ומיד אחר כך אומרים את תחילת ספרה, תחילת תורת כהנים. רבי ישמעאל אומר ב-13 מידות התורה נדרשת בהן. מה המקור לומר את השלושה דברים האלה? הגמרא במסכת קידושין דף למד מביאה את דבריו של רב ספרא בשם רבי יהושע בן חנניה, שדורש מהפסוק ושיננתם לבניך את דברי התורה. ולכאורה היה מספיק שיהיה כתוב ושניתם לבניך. למה הוסיפו עוד נון? אל תקרא ושיננתם, אלא גם ושילשתם, מלשון שלוש שלישים. לעולם ישלש אדם את שנותיו, שליש בתורה, שליש במשנה ושליש בתלמוד. הוא יחיה 120 שנה, 40 שנה יעסוק בתורה, 40 שנה במשנה ו-40 שנה בתלמוד. שואלת הגמרא, מאוד טוב אם אדם יודע שהוא יחיה 120 שנה לחלק את החיים בצורה הזאת, אבל מי יודע כמה חיי? וכי אדם יכול לדעת כמה שנים הוא הולך לחיות כדי לדעת איך לחלק כמה שנים לתת לכל שליש? לא צריכה, לא נצריכו דבריו של רבי יהושע בן חנניה, אלא ליומי, לימים. תוספות מבארים שזה הכוונה, בכל יום ויום ישלש. גם תורה, גם משנה וגם תלמוד. על כן, כותב תוספות, תיקן בסדר רב עמרם גאון, כבר מתקופת הגאונים שהיה לפני תקופת הראשונים. כבר אז תיקנו, כמו שאנו נוהגים קודם פסוקי דזמרה, לומר מקרא ומשנה וגמרא. איזה חלק אנחנו אומרים? כותב הקורבן נתנאל על הראש בסימן מ"ג סעיף קטן ד', המקרא זה וידבר, ברכת כהנים. המשנה זה הפרק החמישי במסכת זבחים, פרק איזה הוא מקומן, שאין בו שום מחלוקת בין התנאים, כל הדברים שנאמרו שם מוסכמים על כולם, ושם יש את הסדר של הקורבנות, את ההלכות של הקורבנות. והתלמוד זה הברייתא דרבי ישמעאל, ששם נאמרו ה-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שכך אפשר לדעת איך מוציאים מהמקרא את כל ההלכות שנשנו במשנה, להבין ככה דבר מתוך דבר וכל המעלות הגדולות של התלמוד. אז זה דרך אחת לקיים בכל יום שליש מקרא, שליש משנה, שליש תלמוד. וכותב רבינו תם שיש דרך נוספת. אנו סומכים על מה שנאמר במסכת סנהדרין דף כ"ד. אומר רבי יוחנן, למה בבל נקראת בשם הזה? הרי בבל זה מקום שממנו יצאה התורה לעם ישראל בכל הגלויות. בבל זה המקום שנתן לנו את התלמוד הבבלי, שהוא היסוד והשורש לכל הש"ס והפוסקים עד זמננו בזמן הזה. למה נקרא שמה בבל? זה רמז מלשון דבר בלול, מעורבב, שהתלמוד הבבלי בלול במקרא, במשנה ובתלמוד. וכשעוסקים בתלמוד הבבלי זוכים לקיים ולשלש את השנים במקרא, משנה ותלמוד. היום אנחנו נזכה בעזרת השם שהסדר יהיה לפי המהלך הזה שאומר רבי יהושע בן חנניה. קודם כל פסוק מהמקרא, לאחר מכן משנה ולאחר מכן תלמוד. איך יהיה בעזרת השם החלק הראשון של השיעור. אז קודם כל נעסוק בפסוק מהמקרא. אישה נודרת נדר, אומרת התורה גם כן בספר במדבר, פרשת מטות, אם היא לא נשואה, לא מאורסת, אלא היא בבית אביה, אז עד גיל 12 וחצי בערך, כל זמן שהיא רק נערה עדיין, עדיין לא בוגרת, כשהיא נדרה נדר, בתנאים מסוימים האבא יכול לומר לה, הנדר שלך מבוטל, מופר. אם היא נשואה, בעלה שומע את הנדר שהיא נודרת, באותו יום שהוא שומע, לפי תנאים מסוימים, גם כן יכול להפר את הנדר שלה, לומר לה, מופר לך. אבל נערה שמאורסת, ברגע שהיא מאורסת, למדנו תחילת פרק נערה מאורסה, מה זה מאורסת? החתונה מתבצעת בשני שלבים, שלב ראשון זה הקידושין, זה הקניין, אישה נקנית בשלושה דרכים, כמו שהמשנה פותחת במסכת קידושין, אחד מהם זה קניין כסף, מה שאנחנו רגילים לתת הבת, קידושין, אז היא נחשבת אשת איש, היא נחשבת מאורסת. היום בזמננו מיד לאחר מכן יש את החופה, יש כמה דעות בשולחן ערוך, מה בדיוק זה החופה, אבל הרעיון הוא שזה החתן מכניס את ההקלה לביתו, ואז היא נחשבת נשואה. קידושין, נישואין. בזמן המשנה והתלמוד זה היה בשני זמנים שונים. היה תקופה שהיא רק הייתה מאורסת אחרי שהיא קיבלה קידושין, ורק לאחר מכן הייתה נשואה. בזמן שהיא נשואה, בוודאי שרק בעלה מיפר ומבטל את הנדרים שלה. אבל בזמן שהיא נערה מאורסה, אז גם אביה וגם בעלה מפרים, מבטלים את נדרה. אם היא הייתה נשואה, נערה שנהייתה נשואה, ולאחר מכן היא התאלמנה או התגרשה, אז מי יבטל את הנדר שלה? אפילו אם היא נערה, ברגע שהיא נישאת, היא יוצאת מרשות אביה. אביה כבר לא יכול יותר לבטל את הנדרים שלה. ומצד שני, אין לה בעל. ואם כן, אומרת התורה, נדר אלמנה וגרושה, אומר שם הפסוק, כל אשר אסרה על נפשה, יקום עליה. כך אומר הפסוק. והמשנה מבארת למה זה חידוש, מה התורה באה לחדש כאן, הרי זה דבר פשוט. אם היא הייתה נשואה ויצאה לגמרי מרשות אביה, פשוט שאם אחר כך התאלמנה או התגרשה, אז כבר גם לא ברשות בעלה, אז אין מי שיבטל את הנדרים שלה, אז ודאי שכל אשר אסרה על נפשה יקום עליה. כיצד יש חידוש? כאן אנחנו הולכים למשנה. כשאישה נודרת נדר, הזמן היא נדרה נדר על אחרי 30 יום. היא נודרת נדר שיחול לאחר 30 יום. כמו למשל אם היא אמרה, הרי אני נזירה והנזירות תחול לאחר 30 יום. עכשיו יכולים להיות כאן שני מקרים. מקרה ראשון, שהיא הייתה לא נשואה, ולא מאורסת בזמן הנדר, אבל לאחר 30 יום היא כבר נשואה, כי היא נשאת בתוך 30 יום. ויכול להיות מקרה הפוך, שהיא הייתה נשואה, אבל אחרי 30 יום היא כבר לא נשואה. השאלה היא, האם הבעל יכול לבטל את הנדר? האם הולכים אחרי הזמן שהיא נדרה? או שהולכים אחרי הזמן שהנדר חל? אז המשנה אומרת, שהכלל הוא שהולכים אחרי הזמן שהיא נדרה. אם כשהיא נדרה היא לא הייתה נשואה, והיא כבר לא הייתה גם כן ברשות אביה, היא כבר יצאה מהנערות, היא כבר לא ברשות אביה בכל אופן. והיא אמרה, הרי אני נזירה, והנזירות תחול לאחר 30 יום, ובאותו זמן היא לא ברשות אביה ולא ברשות בעלה, היא כבר יצאה מרשות אביה, והיא עדיין לא נשואה והיא לא ברשות בעלה, אז אם כן, אף אחד לא יכול לבטל את הנדר הזה. אף על פי שאחרי 30 יום, כשהנדר אמור לחול, כבר נישאת. היא כבר נשואה עכשיו, כי היא נישאת בתוך אותם 30 יום. הבעל רואה שמחר אמורים להסתיים 30 יום, מחר היא אמורה להתחיל להיות נזירה, בגלל הנדר שנדרה לפני 30 יום, הוא רוצה לבטל את הנדר. הבעל אינו יכול להפר, כי הולכים לפי הזמן שהיא נדרה, ואז היא לא הייתה נשואה לו. וכן, אם היא נדרה והיא הייתה נשואה ברשות הבעל, לאחר היא נדרה שעוד 30 יום היא תהיה נזירה. בעלה מיפר לה אפילו אם הנזירות יחול אחרי שהיא תרצה מרשותו. כיצד? אמרה הרי אני נזירה לאחר 30 יום ובעלה הפר לה. אף על פי שלפני שעברו ה-30 יום היא נתאלמנה או נתגרשה בתוך 30 יום וכשהנדר יחול היא כבר לא נשואה, היא ברשות עצמה. בכל זאת, מכיוון שהוא הפר לה את זה כשהייתה ברשותו, והיא נדרה כשהייתה ברשותו, הרי הנדר הזה מופר. כי הולכים אחרי זמן הנדר, ולא אחרי הזמן שהיא אומרת את הנדר, אחרי הזמן שהיא היא מקבלת על עצמה, ולא אחרי הזמן שהנדר אמור לחול בפועל. עוד אומרת המשנה, אישה שהייתה נשואה, ונדרה נדר בו ביום שהיא נישאת, ונתגרשה בו ביום, ובעלה החזירה בו ביום, ואחר כך, הבעל שמע שכשהייתה נשואה, היום בבוקר, לפני שהתגרשה, היא נדרה איזשהו נדר, ורק עכשיו הוא שומע מזה. אף על פי שהנדר היה כשהיא הייתה ברשותו, וכעת היא גם כן ברשותו. אינו יכול להפר. לא מדובר שהוא יפר לה אז כשהיא נדרה. אם הוא היה מפר לה אז כשהייתה נשואה לפני שהתגרשה, ודאי שזה היה מופר. אלא כאן מדובר שהוא שמע מזה פעם ראשונה אחרי שהוא גירש אותה וניסית שוב. הוא לא יכול להפר לה. למה? יש כלל. אישה נשואה, בעלה מפר לה נדרים שהיא נדרה מאז שהיא ניסית והלאה. הוא לא יכול להפר נדרים שקדמו לנישואין. ואף הפי שהייתה נשואה לא בעצמו בנישואים הקודמים. הבעל אינו מפר נדרים שקדמו. בעל באישה נשואה. זה הכלל. כל מקרה שיצאה לאחר שהיא נדרה לרשות עצמה אפילו שעה אחת, אף על פי שחזרה וניסית לו, אינו יכול להפר לה. מביאה הגמרא תוספתא במסכת שלנו, מסכת נדרים, פרק ז' הלכה ט', תניא. שבברייתא הזאת אנחנו רואים ויכוח, שזה לכאורה נראה ויכוח על אותה הלכה שלמדנו במשנה, אבל בעצם הגמרא תביא שהבאי מבאר שבאמת זה בכלל לא, זה לא סותר, זאת אומרת, המשנה שלנו אין ויכוח, הוויכוח הוא במקרה אחר. אנחנו בעצם למדנו במשנה הרעיון, תחילת המשנה, שכשבעל בא לבטל נדר של אשתו, אז הולכים אחרי הזמן שהיא נדרה ולא אחרי הזמן שהנדר חל בפועל. אם היא נדרה למשל שהיא תהיה נזירה אחרי 30 יום, אז לא משנה לנו אחרי 30 יום כשהיא אמורה להפוך להיות נזירה אם היא נשואה או לא נשואה. משנה לנו מה היא הייתה בזמן שהיא נדרה. אם בזמן שהיא נדרה היא הייתה נשואה ובעלה הפר לה, יכול להפר. כי הולכים אחרי זמן הנדר ולא הולכים אחרי הזמן שהיא נודרת. לא אחרי הזמן שחל הנדר, לא אחרי הזמן שצריכה לקיים את מה שהיא נדרה. כאן בברייתא יש בזה ויכוח. כמו שאמרנו, הבעיה יבהר שבעצם זה לא סותר מה שלמדנו במשנה, כי הברייתא מדברת על מקרה אחר. אלמנה או גרושה שאמרה, הרי אני נזירה לאחר שאנסה, לכשאנסה. וניסית. והגיע הזמן שהנדר שלה צריך לחול. האם הבעל יכול לבטל את הנדר הזה? הנדר הזה היה בזמן שהיא לא הייתה נשואה. אבל בפועל הוא מתקיים, היא צריכה לקיים אותו אחרי שהיא כבר כן נשואה. אחרי מה הולכים? רבי ישמעאל אומר, כשהיא נישאת בפעם השנייה, אותו בעל יפר את נדרה. למה? כי הולכים אחרי זמן חלות הנדר. והנדר חל כשהיא נישאת אליו. לכאורה אז נראה שהוא חולק על המשנה, וכך באמת נראה שרב חיסדא סובר, שהמשנה שלנו זה כמו דעת רבי עקיבא, ולא כמו רבי ישמעאל. אבל כמו שכבר אמרנו, אביי סובר שרבי ישמעאל מדבר על מקרה אחר, כמו שכבר ניתן לאביי, כשיגיע זמנו, לפרש את ההבדל. רבי עקיבא אומר, לא יפר. הוא לא יכול להפר, כי הולכים אחרי זמן אמירת הנדר, ובאותו זמן היא לא הייתה נשואה לו. וסימנה, הסימן לזכור את הוויכוח, יוד למד, יפר לפי רבי ישמעאל, שזה יוד, לא יפר לפי רבי עקיבא, שזה למד, ראשי תיבות לא. ומה זה הלמד יוד? המשך הסימן, זה כלפי הוויכוח במקרה ההפוך. אשת איש שאמרה, הרי אני נזירה לכשאתגרש. אז הנדר היה כשהיא נשואה, ובעלה הפר לה מיד, ואחר כך נתגרשה, ובזמן שהנדר צריך לחול היא כבר לא נשואה. רבי ישמעאל, שלפי דעתו, הולכים אחרי זמן שצריכים לקיים את הנדר, זמן חלות הנדר, הוא אומר לא יפר, הפרה של הבעל לא מועילה, כי הנדר עצמו חל, חלות הנדר זה אחרי שהיא התגרשה, ואז הוא כבר לא יכול להפר לה. רבי עקיבא אומר, יפר. כי הזמן שקובע האם הבעל יכול לבטל או לא, זה זמן הנדר ולא זמן שהוא חל. ומכיוון שהנדר היה כשהייתה נשואה, הוא יכול כן להפר, וזה הסימן של ההמשך, למד יוד, שלפי רבי ישמעאל למד לא יפר, ולפי רבי עקיבא יוד, יפר. מה טעמי הוויכוח בין רבי ישמעאל לבין רבי עקיבא? אמר רבי ישמעאל, מנין אני לומד שהולכים אחרי הזמן שנדר אמור לחול? הרי הוא אומר, ונדר אלמנה וגרושה יקום עליה, כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה, וגומר. מה זה נדר אלמנה וגרושה? משמע, זמן שהנדר חל. אם הזמן שנדר חל היא לא נשואה, לא מועילה הפרה שבעלה הפר לה, גם אם באותו זמן שנדרה, היא הייתה ברשותו. עד שיהיה החלות שהנדר חל בשעת אלמנות וגירושין, ואם זה חל בשעה שהיא לא ברשות בעלה, גם אם כשהיא נדרה היא הייתה ברשות בעלה, הוא לא יכול להפר לה. כל אשר נדרה יקום עליה, כל אשר אסרה לנפשה יקום עליה. ורבי עקיבא סבר, אותו פסוק, הרי הוא אומר, ונדר אלמנה הוא גרושה, כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה. אבל הוא מדבר הדגש על כל אשר אסרה על נפשה. מתי היא אסרה על עצמה? לא מתי היא נאסרת, מתי היא אוסרת על עצמה, מתי היא אומרת את הנדר? זה מה שקובע. אם היא אמרה את הנדר כשהיא אלמנה הוא גרושה, באמת כל מה שאסרה יקום עליה. עד שיהיה קבלת איסורי נדר בשעת אלמנות וגירושין, אבל אם כשהיא קיבלה את הנדר היא הייתה נשואה, ובעלה הפר לה, אז גם אם הנדר חל כשהיא לא נשואה, אז הוא לא יחול, כי כבר הוא היה מופר בזמן שהייתה נשואה. יש כאן ויכוח בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, מה הזמן שקובע? זמן הנדר או זמן חלותו של הנדר, זמן שהוא אמור לחול? אמר רב חיסדא, מתניתין, משנה אומרת שהזמן שקובע זה מה הזמן של אמירת הנדר. אז המשנה שלנו היא כמו רבי עקיבא בברייתא. והבעיה אמר, לא, אפילו תאמה, גם אם תאמר שהמשנה שלנו סוברת כמו רבי ישמעאל. נכון בברייתא הוא אומר שהולכים אחרי הזמן שהנדר חל, אבל הוא יודע שבמתניתין ילכו אחרי זמן הנדר. למה? כי המשנה מדברת במקרה דטליה נפשה ביומי. התעלתה, מתי יחול הנזירות? אחרי 30 יום. מי אמר שאחרי 30 יום היא תהיה ברשות אחרת ממה שהיא עכשיו? עכשיו היא נאמר נשואה, מי אמר שאחרי 30 יום היא כבר לא תהיה נשואה? בנדר עצמו היא לא אומרת שהנדר יחול בזמן שהרשות שבה היא נמצאת תשתנה. כלומר, עכשיו היא נשואה, היא תהיה אלמנה וגרושה. היא לא אומרת את זה בנדר. יכול להיות שגם שלמו יומי, גם כשהסתיימו ה-30 יום ולא נתגרשה, היא לא תתגרש. גם במקרה הפוך במשנה, כשהיא נדרה, כשהיא הייתה אלמנה וגרושה, שעוד 30 יום היא תהיה נזירה, יכול להיות שעברו ה-30 יום, שלמו יומי ולא מנסווה, ולא מתנסווה, יכול להיות שהיא תישאר לא נשואה עדיין אז. לכן בנדר עצמו היא לא מפרשת שהנדר יחול בזמן שהיא תהיה ברשות של מישהו אחר כבר, ברשות אחרת. לכן מכיוון שאין הכרח שהיא תתגרש, או הפוך שתנסה לפני שהנדר יחול, גם רבי ישמעאל מודה שהולכים אחרי זמן אמירת הנדר. למה בברייתא הוא חולק על רבי עקיבא, והוא אומר שהולכים אחרי זמן חלות הנדר? כי תשים לב את ההבדל, במשנה היא אומרת, הרי אני נזירה לאחר 30 יום, היא לא אומרת כשאתגרש או כשאנסה, היא לא מזכירה פה את הגירושין או הנישואין, היא לא מזכירה כאן את השינוי ברשות מי היא תהיה? ברשות עצמה או ברשות בעלה? לכן, כולם מודים שלכם אחרי זמן אמירת הנדר, אבל בברייתא מדברים כשאומרת מפורש. הרי נזירה כשנשא או כשאתגרש, היא מפרשת שהנדר יחול כשתהיה ברשות אחרת. בברייתא תליה נפשה בנישואין או בגירושין. כיוון שאנחנו יודעים שבזמן שהנדר יחול היא תהיה ברשות אחרת, אז אומר רבי ישמעאל שהולכים אחרי זמן חלות הנדר. בדף עין א' למדנו במשנה על נערה מאורסה שקיבלה קידושין ועדיין לא ניסית, וכשהיא נודרת נדר אביה ובעלה ביחד מפרים את נדריה. אז אמרה המשנה שהיא מנדרה אחרי שהיא התארסה, ואחר כך אחרי שהיא נדרה היא התגרשה וחזרה והתארסה, אביה ובעלה האחרון מפרים את נדריה. איך בעלה האחרון מפר את נדריה? הרי אמרנו מקודם שבעל לא יכול להפר נדרים שקדמו לזמן שאשתו באה לרשותו. התשובה, יש הבדל בין ארוסה לבין נשואה. מה שאמרנו, דיברנו על נשואה. נשואה בעלה לבד מבטל את הנדרים שלה. כיוון שלא הייתה ברשותו לפני הנישואין, הוא לא יכול לבטל את הנדרים שלה. לעומת זאת, ארוסה, מי מבטל את הנדרים שלה? גם אביה. כיוון שהייתה ברשות אביה לפני שהיא התארסה, והוא גם כן מפר ביחד עם בעלה, לכן אפשר לבטל גם נדרים שקדמו לאירוסין. לכן, אם היא נדרה כשהייתה מאורסת לאחד והתגרשה ממנו ואחר כך התארסה למישהו אחר אפילו, מכיוון שהארוס הזה מפר לה ביחד עם אביה, שאביה אצלו זה לא שינה, אם היא הייתה מאורסת, התגרשה, לא התארסה, היא עדיין, היא כל הזמן הייתה ברשותו, היא יוצאת מרשות אביה רק מתי שהיא ניסית, לא מתי שהיא מתארסת. אז מכיוון שהיא עדיין הייתה ברשות אביה כל הזמן, והבעל הרי מפר, הארוס מפר ביחד עם אביה, הוא מפר גם נדרים שקדמו. לכן, אביה ובעלה האחרון מפרים את נדריה, ושם המשנה אומרת, זה הכלל. כל שלא יצא לרשות עצמה שעה אחת, כי עדיין לא הייתה נשואה למישהו, היא רק הייתה מאורסת, ועדיין ברשות אביה כל הזמן, כל זמן שהיא עדיין לא נשואה למישהו אחר, היא עדיין נמצאת ברשות אביה, כל זמן שהיא נערה כמובן, ברגע שהיא בוגרת יוצאת מרשות אביה לעניין נדרים, ובוגרת זה 6 חודשים אחרי הנערות, אבל כל זמן שהיא עדיין לא יצאה מרשות אביה לרשות עצמה שעה אחת, אביה ובעלה האחרון מפרים את נדריה. ככה למדנו שם במשנה בדף עין א', וגם כאן במשנה שלנו כתוב, זה הכלל, כל שיצא לרשות עצמה שעה אחת, בעלה אינו יכול להפר. מבאר את הגמרא, קודם כל על זה הכלל דקטני בדף עין א', שם למדנו גבי נערה מאורסה, שכל שלא יצא לרשות עצמה שעה אחת, אביה ובעלה האחרון מפירים את נדריה. מה זה בא לרבות? להיתויי, לרבות מקרה שיצא מבית אביה. אבל מדובר כאן שהיא לא ישר נכנסה לבית בעלה, אלא בעלה שלח שליחים שיביאו אותה אליו, והיא הלכה עם השליחים של בעלה כדי להביא אותה, שהשליחים מביאים אותה לביתו של בעלה של החתן לנישואין. כל זמן שהיא עדיין לא יצאה לגמרי מרשות אביה, אף על פי שהיא כבר נמצאת ברשותם של שלוחי הבעל, היא עדיין לא נחשבת נשואה, היא לא יצאה לגמרי מרשות אביה. למה באמת? היא הרי כבר נמצאת בידי השלוחים של בעלה ושלוחו של אדם כמותו. למה לא תגיד שזה נחשב שהיא כבר ברשות בעלה? כי מדובר כאן שהלך גם האבא עם שלוחי הבעל. או שהאבא עצמו לא הלך, אבל זה אותו רעיון, כי הלכו שלוחיו של האבא עם שלוחי הבעל. כל זמן שעדיין יש את האבא או את השלוחים שלו איתה, אף על פי שהיא כבר גם כן עם שלוחי בעלה, היא עדיין נמצאת ברשות אביה. זה לא נחשב שהיא נכנסת לרשות בעלה, עדיין לא נחשבת נשואה. לכן נוהג בה הדין של נערה מאורסה, דאביה ובעלה ביחד מפירים את נדריה. זה מה שבא לרבות, זה הכלל. שם לגבי נערה מאורסה. ומה בא לרבות זה הכלל דקטני כאן, גבי הפרק שלנו, פרק ואילו נדרים, שאם יצא לרשות עצמה שעה אחת, הבעל לא יכול לאפר. זה בא לרבות לעיתויי, מקרה שבו מסר האבא את הנערה מאורסה, מסר אותה לשלוחי הבעל, וזהו, הוא לא הלך איתה ביחד, ולא הלכו השלוחים שלו איתה ביחד. או שמסרו שלוחיה ואת הנערה לשלוחי הבעל. זהו, היא כבר ברשות הבעל או ברשות שלוחי הבעל. מעכשיו והלאה, המסירה הזאת מחשיבה אותה כנשואה לגבי נדרים. ולא לגמרי כמו נשואה לגבי נדרים, אלא מבואר במסכת כתובות דף ממחת, שבמקרה כזה אין לה בכלל מקרה של הפרת נדרים. למה? האבא לא יכול להפר לה כי כבר יצא מרשותו. והבעל גם כן לא יכול להפר לה את הנדרים שלה שהיא נדרה עד עכשיו, נדרים שהיא נודרת לפני הנישואין. למה? שאין הבעל מאפר בקודמין. אז זה באמת חידוש בפני עצמו. הבעל לא יכול להפר לה נדרים שקדמו לנישואין. אז לכן בזמן הזה לא האבא ולא הבעל יכולים להפר את הנדרים שלה. זה החילוש המשנה שלנו כאן מחדשת, כשאומר את זה הכלל. יש שלוש נשים שאי אפשר לבטל להם את הנדרים שלהם. לא האבא ולא הבעל. איזה שלוש נשים? בוגרת. מה זה בוגרת? דיברנו על נערה. נערה זה מגיל 12 ויום אחד כשמביאה סימני נערות. עד שישה חודשים לאחר מכן, שאז היא נקראת בוגרת. אז היא יוצאת מרשות אביה, אביה לא יכול יותר לבטל על ידי הפרה את הנדרים שלה. בוגרת. מצד שני, היא לא נשואה לאף אחד. אז גם הבעל לא יכול להפר לה את הנדרים. מקרה שני, אפילו אם היא נערה, שאביה יכול להפר את הנדרים, את הנדריה, אם אביה מת, כמובן שאין אף אחד שיפר את נדריה, כי היא לא נשואה גם כן. מקרה שלישי, שזה חידוש, אם אביה חי, והיא נערה עדיין, והיא גם לא נשואה לאף אחד, רק מה? היא הייתה נשואה פעם אחת, והיא התאלמנה או התגרשה, היא נקראת בשם יתומה בחיי האב. מה זאת אומרת? לעניין נדרים. היא כבר יצאה מרשות אביה כי היא ניסית למישהו, אבל היא גם יצאה מרשות בעלה כי היא התגרשה או התאלמנה ממנו. גם היא לא יכולה שיפרו לה את הנדרים, אין אף אחד שיכול לבטל את הנדרים. רבי יהודה, הוא זה ששנה את המשנה שלנו, כמו שהגמרא תבאר, הוא רצה לחדד את התלמידים, לכן הוא אמר שיש שתי נערות שאי אפשר להפר את הנדרים שלהם. עכשיו, הראש מבאר שזה לאו דווקא נערות, כי אחת מהאלה שלא יכולים לבטל על ידי הפרת הנדרים שלהם זה בוגרת. אבל זה לאו דווקא, הכוונה יש תשע נשים שאין אף אחד שיכול להפר את הנדרים שלהם, ולכן נדריהם קיימים. ומחלקים את זה, בעצם רבי יהודה רצה לחדד את התלמידים, אז כל מקרה מהשלושה מקרים הוא חלק לשלושה חלקים. המקרה הראשון, יתומה בחיי האב. מה שהבאנו אותו כמקרה שלישי, אבל כאן המשנה מבארת את זה כמקרה ראשון. אם היא נדרה, בזמן שהיא כבר הייתה בוגרת, ובאותו זמן היא גם יתומה בחיי אביה. היא כבר הייתה נשואה פעם אחת, והיא התאלמנה או התגרשה. הרי היא יצאה מרשות אביה בגלל שתי סיבות. גם כי היא הייתה נשואה כבר למישהו, וגם כי היא בוגרת. זה מקרה ראשון. מקרה שני, נערה שנדרה. ולפני שאביה שמע את הנדר שלה, היא בגרה. ובנוסף, היא גם יתומה בחיי האב. זאת אומרת, היא ניסית והתגרשה או התאלמנה. ואחר כך האבא שמע את הנדר, אז היא יצאה מרשות אביה גם כי היא הייתה נשואה והתגרשה או התאלמנה. כיוון שהייתה נשואה היא יצאה מרשותו, וגם כי היא בוגרת, ברגע שבוגרת היא יוצאת מרשות אביה. מקרה שלישי של יתומה בחיי האב, אפילו אם היא נערה, שלא הגיעה לימי בגרות, לא בגרה ונדרה, והיא רק יתומה בחיי האב. שהיא ניסית למישהו, התגרשה או התאלמנה ממנו, היא יצאה מרשות אביה, לכן בעלה לא מפר, כי היא כבר גרושה או אלמנה, אבל אביה גם לא מפר, כי ברגע שהיא ניסית למישהו, היא יוצאת מרשות אביה לעולם לעניין נדרים. אז דיברנו על שלושה מקרים, שהמחנה המשותף שלהם, שהיא יתומה בחיי האב, דיינו שהייתה נשואה למישהו, והתגרשה או התאלמנה, ואז היא יצאה לגמרי מרשות אביה. עכשיו עוברים לשלושה מקרים, שהסיבה שאי אפשר לבטל אותם, זה כי אביה מת. וזה בעצם המקרה הרביעי, החמישי והשישי, מבין התשעה מקרים. מקרה רביעי, בוגרת, שנדרה, ולפני זה כבר מת אביה. אז יש שתי סיבות שאביה לא יכול לבטל את הנדר. קודם כל, כי הוא לא חי. אז מי איך יבטל? וחוץ מזה, כי היא בוגרת, גם אם הוא היה חי, הוא לא היה יכול לבטל. מקרה חמישי, נערה שנדרה בימי נערותה, ואחר כך נעשית בוגרת, ומת אביה. אז קודם כל הוא מת, הוא לא יכול לבטל את הנדרים שלה. אבל חוץ מזה, גם אם הוא היה חי, מכיוון שכעת היא כבר בוגרת, אז גם אם אביה שמע את זה עכשיו בבגרותה, הוא לא יכול לבטל את הנדרים של ביתו הבוגרת. מקרה שישי, נערה שלא בגרה. אז אם כן, אם אביה היה חי, היה יכול לבטל את הנדרים שלה. וכאן מדובר שמת אביה, כשהיא עדיין הייתה נערה, אז כאן הסיבה שאי אפשר לבטל את הנדר, כי אין מי שיבטל, כי אביה מת. עכשיו עוברים לשלושה מקרים האחרונים, המקרה השביעי, השמיני והתשיעי, שהשלושה מקרים האלה, הסיבה שאי אפשר להפר, זה כיוון שהיא בוגרת. מקרה שביעי, נערה שמת אביה, והיא נדרה בימי נערות, ומשמת אביה בגרה. אז יש שתי סיבות שאי אפשר כעת לבטל את הנדרים שלה. קודם כל, כי אביה מת, הוא לא יכול כעת לבטל את הנדרים שלה, וגם אם הוא היה חי, כיוון שהיא בוגרת, הוא לא היה יכול לבטל את הנדרים שלה, כי כעת היא כבר בוגרת, גם כשהיא נדרה בזמן שהיא הייתה נערה, אבל כעת, בזמן ההפרה היא בוגרת, כבר לא יכולים לבטל את הנדרים שלה, אביה לא יכול לבטל את הנדרים שלה על ידי הפרה. מקרה שמיני, שהיא נדרה כשהייתה בוגרת, ואז אפילו אם אביה קיים, כיוון שהיא בוגרת, אביה לא יכול לבטל את הנדרים, היא יוצאת מרשותו כשהיא מגיעה לימי בגרות. מקרה תשיעי, נערה שנדרה בימי נערותה, ואביה שמע את הנדר רק אחרי שנעשתה בוגרת. ואז גם אם אביה קיים, וגם כשהיא נדרה היא הייתה נערה, מכיוון שכעת בזמן שאביה שמע את הנדר היא כבר בוגרת, הוא לא יכול לבטל, כי הולכים לפי זמן שמיעת האבא, מתי הוא שמע שהיא נדרה. מכיוון שהוא שמע כשהיא הייתה בוגרת, הוא לא יכול לבטל לה את הנדר. מביא רבי יהודה, שהוא שנה את כל המשנה שלפנינו, מקרה נוסף שהאבא לא יכול להפר את נדרי ביתו. והוא אומר, אף המשיא את ביתו הקטנה פחות מ-12 שנה, ונתאלמנה או נתגרשה, וחזרה אצלו, אצל אביה, ועדיין היא נערה, הוא לא יכול לבטל את הנדרים שלה. כאן רבי יהודה מביא את החידוש, מה שנקרא, יתומה בחיי האב. אפילו אם היא קטנה, ברגע שניסית, יצא מרשות אביה לעניין נדרים, וגם אם היא מתגרשת או היא תהיה אלמנה, היא לא חוזרת כבר לרשות אביה לעניין הפרת נדרים. אמר רבי יהודה, אמר רב, כל מה שלמדנו במשנה הזו, 9 נערות שאי אפשר על ידי האבא לבטל את הנדרים שלהם, הם דברי רבי יהודה. והוא פירט את כל 9 מקרים כדי לחדד את התלמידים. אבל חכמים, הם גם כן מסכימים, רק הם אומרים את זה בסך הכל, ב3 מקרים. 3 נערות, שאם נדרו נדריהם קיימים, או שהיא בוגרת, או שהיא יתומה יתומה, שאביה מת, והיא לא נשואה, אז אין מי שיפר את הנדרים שלה, או גם אם אביה חי, רק היא יתומה בחיי האב, כי היא התחתנה, ואז התגרשה או התאלמנה. ובעצם כל המשנה כלולה מאותם 3 מקרים. אומרת המשנה, אישה שנדרה נדר, אבל הנדר הזה עדיין לא קיים. למה? כי היא עשתה תנאי, שאם היא תקיים את התנאי, רק אז יחול הנדר. בכל זאת, יש מקרים שהבעל כבר יכול לבטל את הנדר לפני שהוא חל. מקרה ראשון, כשהיא אוסרת על עצמה כמו קורבן ליהנות מאבא שלה או מחמיה, אבא של בעלה, קונם שאיני נהנית לאבא ולאביך, זה הנדר, והתנאי הוא, אם עושה אני על פיך, אם אני נותנת לך הנאה, אז הוא יכול להפר את הנדר אף על פי שהתנאי עדיין לא יתקיים והנדר עוד לא חל. כי כל זמן שיש כאן את התנאי והנדר הזה, היא נמנעת מלתת לו הנאה, כי אם היא תיתן לו הנאה, היא תהיה אסורה בהנאה מאביה או מחמיה. אז כבר עכשיו יש כאן דברים שבינו לבינה. והר"ן מוסיף שגם לא רק התנאי, אלא גם הנדר עצמו זה נחשב דברים שבינו לבינה, זה שהיא אוסרת על עצמה ליהנות מאביה או מחמיה. ואפשר לפרש, על פי מה שלמדנו בדף פי ב' עמוד ב', שכשאישה אוסרת על עצמה ליהנות מבן אדם מסוים, היא מטריחה את בעלה, שאם יהיה לאותו בן אדם איזשהו דבר מסוים שהוא רוצה להביא לה, הוא לא יוכל, הוא יצטרך לתרוח להביא ממישהו אחר. בכל אופן הוא יכול לבטל את הנדר לפני שהוא אוכל, כי עדיין לא כמעט התנאי, בכל זאת הוא יכול לבטל את הנדר במקרה הזה. מקרה שני, שאיני נהנית לך, היא אוסרת על עצמה ליהנות מבעלה, אם עושה אני על פי אבא ועל פי אביך, אם אני אתן הנאה לאבא שלי או לאבא שלך. כאן התנאי זה כבר לא דברים שבינו לבינה. בסדר, שלא תיתן הנאה לאבא שלה, שלא תיתן הנאה לאבא שלו. זה גם לא דברים של עינוי נפש, זה לא עינוי בשבילה. אבל מה? הנדר זה כן דברים שבינו לבינה. הרי זה יפר. למה? כי יהיה לה מאוד קשה לא לתת הנאה לאבא שלה או לאבא שלו. וייתכן שהיא תעבור על התנאי ואז הנדר יתקיים. אז מכיוון שזה סוג תנאי שקשה לה להימנע מלקיים אותו ומסתבר שתקיים את התנאי הזה, אז אני חושב כאילו שהנדר חל והבעל יכול לאפר. מביאה הגמרא תניא ברייתא שמה שלמדנו במשנה זה דברי חכמים. אבל רבי נתן חולק. הוא סובר שכל זמן שהנדר עוד לא חל, אלא אם היא תקיים את התנאי, הנדר יחול, אבל היא עדיין לא קיימה את התנאי, הוא לא יכול להפר. למשל, על המקרה הראשון שלמדנו במשנה, שהיא אומרת נדר, שאיני נהנית לאבא שלי או לאבא שלך, אם אני עושה ונותית הנאה לפיך לך, רבי נתן אומר, כל זמן שהיא עדיין לא קיימה את התנאי, היא לא נאסרה בהנאה מאביה או מחמיה, רבי נתן אומר, לא יכול להפר. כי הנדר עוד לא חל, וחכמים אומרים את מה שלמדנו במשנה, שהוא כן יכול להפר כמו שפירשנו במשנה. עוד מקרה דומה, אם היא אומרת לבעלה, נטולה אני מן היהודים, היא אוסרת הנאת השמי של כל ישראל עליה, והיא תולה את זה בתנאי, אם אני משמשתך. רבי נתן אומר שמכיוון שהנדר עוד לא חל, כי היא לא קיימה את התנאי, לא יפר, עד שיתקיים התנאי, ואז הוא יוכל להפר. וחכמים אומרים, כבר עכשיו יפר, כי זה נחשב, כמו שאמרנו במשנה, התנאי הזה כבר זה דברים שבינו לבינה, ולכן כבר כעת הוא נמנע מלעשות דברים שבינו לבינה, כדי שהנדר לא יחול. אז לכן זה נחשב כבר דברים שבינו לבינה, והוא יכול להפר, ועד כאן דף פי תת.